יונתן.
כן.
טוב, אני שמח שאתה פה, ואני שמח שאנחנו יכולים להמשיך. אני מקווה שמי שעוקב אחרי התוכנית, מתחיל לראות את הסרטוט, את התוכנית של מצווה האימון שאנחנו מצויים בו כרגע. רק נזכיר ונאמר שבסיומה של הפגישה הקודמת שלנו, הגענו לקומת העמדה.
נכון.
כאשר היינו, אם תוכל להזכיר לי, מהן שתי הקומות תחת קומת העמדה?
אז יש לנו את הפרדיגמה שהיא מתחת לעמדה, ואחרי הדפוס.
כן.
כאשר הדפוס שלי הוא, כאשר אני מאבד שליטה, אני מתפרץ וצועק ושובר את הכלים.
הפרדיגמה, אני רוצה לשלוט פה, ורק על ידי צעקות והטלת אימה מבטיחה לי שליטה על אחרים. והעמדה שלי זה מי ששולט יש לו ערך.
אז רק נזכיר למאזינים שהשיחה הזאת איננה מובנת מאליה, והגילוי לב הזה הוא לא מובן מאליו. והייתה לי שיחה עם יונתן היום בקשר למידת החשיפה שהוא, יש לו אומץ ותמימות לחשוף לפני כולם, והוא אמר לי, אני מרגע שהחלטתי להיכנס לשידור, החלטתי להפיק ערך מהתוכנית הזו, והבנתי שאם אני לא אפתח את ליבי ולא אומר את הדברים כפי שאני מרגיש אותם, אני לא אפיק ערך מהתוכנית הזו ולא אקח הביתה שום דבר מהאימון. אני חושב שגם המאזינים כך. אז קודם כל אני מאוד מעריך את מה שאתה מרשה לעצמך, ואנחנו, זאת מתנה בשבילנו. אז רק אני ברשותך אחזור שעשינו, פגשנו אירוע מתוך החיים שלך.
נכון.
ושם זיהית דפוס שהלך והתגלה דרך האירוע, ואמרת, הוא לא רק באירוע, הדפוס הזה, תזכיר מהו הדפוס?
כאשר אני מאבד שליטה, אני מתפרץ וצועק ושובר את הכלים.
אוי ובוי, אוקיי. עכשיו, דפוס כזה חוזר לא רק באותו אירוע שהזכרת.
נכון.
אלא אתה אומר, אני מכיר אותו ממקומות אחרים. ואם אני מכיר אותו ממקומות אחרים, קראנו לו דפוס, כי הוא מדפיס את עצמו וחוזר על עצמו, לאו דווקא בקשר לנסיבות מסוימות. ולכן נכון. יש ערך לזהות אותו. אוקיי, ואז אמרנו, יש איזושהי תפיסה, יש איזושהי הנחת עבודה. יש איזשהו הלך נפש, הלך רוח, שיש בו צד מעשי שאנחנו קוראים לו פרחדיגמה, כן. כפי שחזל קוראים לו במשנה במסכת פרה, שהיא תבנית הפעולה שלנו, קראנו לה מחשבת המעשה.
כן.
היא מולידה את הדפוס. ואתה אומר שהפרחדיגמה היא?
אני רוצה לשלוט פה, ורק על ידי צעקות והטלת אימה, אני אבטיח לשליטה על אחרים.
אוקיי, אז אתה אומר, אני רוצה לשלוט,
כן.
זהיתי שיש לי מעין דרך פעולה, שאני רוצה לשלוט,
כן.
והטלת אימה...
זה הדרך שבה בחרתי לפעול.
אוקיי. היא תבטיח לי את אותה השליטה שאני זקוק לה ואני רוצה אותה.
נכון.
רוצה לקיים אותה. אז זאת הפרחדיגמה. ואמרנו שהפרחדיגמה נולדת דרך עמדה שאדם קובע לעצמו, והעמדה שאתה זיהית, שהולידה את הפרחדיגמה, שמנחה אותך בעצם, היא, מהי העמדה?
מי ששולט יש לו ערך.
מי ששולט יש לו ערך. אנחנו לא שיפוטיים לגבי האמירות הללו, ואנחנו לא מחלקים להם ציונים, אנחנו עובדים איתם, אנחנו מקבלים אותם כפי שהן, זה של יונתן, זה שלך, ועם זה אנחנו עושים עבודה. עכשיו, הגענו לקומת העמדה, זאת העמדה. קומת העמדה היא גם קומת השינוי. היא מספיק גבוהה, היא בדעת. מבחינת הספירות, והיא נמצאת במקום גבוה מאוד של אדם שברר עם עצמו וקבע לעצמו שזו העמדה שלו, והיא מעצבת ומחוללת דברים רבים בתוך החיים שלו. זה מובן שאם לא יבוא שינוי בעמדה, אז גם לא יבוא שינוי בפרחדיגמה, ואם לא יבוא שינוי בפרחדיגמה, גם הדפוס לא ישתנה, ואם הדפוס לא ישתנה, מה יקרה?
האירועים יחזרו על עצמם.
האירועים יחזרו על עצמם. נכון, נכון. זאת אומרת שאם אני לא רוצה את מה שהאירועים האלה מייצרים לי בחיי, מתבקש שינוי. ועל כך אנחנו צריכים טיפה לדבר. ולכן ביקשתי לפגוש אותך השבוע, כדי שנעשה איזושהי עבודת עומק בין השידורים, ונוכל די בניחותה קצת לגעת בשאלת השינוי, בעמדת השינוי, בקומת השינוי, במה שנקרא שינוי. נכון? ואז נתתי לך איזשהו נייר שבו עשית איזושהי עבודה שנוגעת לעניין של השינוי.
כן.
אתה יכול לשתף אותנו ב... יש לך את זה פה? בדף השינוי.
כן.
אני רוצה לומר שאנשים הם מבינים את חשיבות השינוי, הם מאוד מאוד אוהבים שינויים, אבל אצל הזולת, כי זה קשה. ואנשים מוכנים לדבר על שינוי, ולהסכים ששינוי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אצל האישה שלהם. וברגע שזה מגיע לשינוי שאדם צריך לעשות בתוך החיים שלו, זה כבר משהו אחר. רק רגע, צריכים לחשוב, תשמע, זה לא כזה רציני, אני יכול להסתדר עם מה שיש. אנשים אוהבים להיאחז במוכר ובידוע, וכל ספרות המוסר עוסקת בעניין של הרגלים, הליכה אל המקום המוכר והידוע לזורי הביטחון שלי. אנשים לא אוהבים שינויים, הם אוהבים שינויים אצל הזולת. אז כך שהעבודה היא לא פשוטה. לשנות עמדות זה לא דבר מובן מאליו. עכשיו, בשיחה שנפגשנו ועשינו קצת יותר לעומק, נגענו בעניין של השינוי. אז אני אשמח מאוד אם תשתף אותנו, מה הייתה הפעולה שעשינו שם דרך השינוי.
טוב, למעשה הדף הוא מורכב משאלה ותשובה, ואני מקריא את זה. שינוי בשבילי הוא כמו, אני כתבתי, להרוג את עצמי ולהיוולד מחדש.
אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, אני אומר, זה מרגש, זה עמוק וזה רציני. עוד פעם, להרוג את עצמי ולהיוולד מחדש.
ולהיוולד מחדש. ככה מצטער אצלי שינוי אמיתי.
בבקשה, מה בהמשך?
כתוב על שינוי שחוללת במהלך חייך, אז אני כותב פה לעבוד עם היומן. אני חושב שזה שינוי אדיר שקרה אצלי בתוך העסק בזכות התוכנית הזאת.
אוקיי, לעבוד עם היומן.
כן.
טוב.
איך הרגשת שם? אני כותב חדש, לא מוכר, מאתגר. אני מלא סיפוק, שמח, הרגשתי מוביל.
תודה.
מגשים.
אוקיי, יופי. עוד?
אילו כוחות ממך באו שם לידי ביטוי? אז אני רושם, החלטה, לקיחת אחריות, הבנה שאם לא עכשיו ומתי, אני הרגשתי שאני נמצא במקום של צ'אנס מאוד רציני בשביל לשנות את העסק שלי, כן. פה בשידור. והכל תלוי בי, ואין לי לאן לברוח, בסוף הכל יחזור אליי.
טוב.
ההבנה הזאת שהכל תלוי בי.
אנחנו עדיין באזור של השינוי.
כן.
טוב.
כשאתה חושב על שינוי, מה זה מעורר בך? אז פחד וסקרנות.
אוקיי. סקרנות שמושכת, פחד שמשתק.
כן.
טוב.
האם יש תחומים בחייך בהם היית רוצה לחולל שינוי? כן. אם כן, באילו תחומים ומהו השינוי? אני רוצה לעשות שינוי בעבודה, שהתחלתי למעשה שינוי, בבית ועם עצמי. והשינוי שאני רוצה לחולל זה לקיחת אחריות לחיים שלי, להתפשר על הצלחות שלא יהיו חייבות להיות 100%, ולקבל את עצמי אפילו בפחות מזה, העיקר שנוכל להתקדם הלאה.
כן.
ואני חושב שהנקודה הזאת של להתפשר על הצלחות קטנות יותר, זה יכול לגרום לי להגיע קדימה, בגלל שאחרת אני אומר או 0 או 100, וזה משתק אותי באיזשהו מקום.
אוקיי. יופי, מצוין. אז נגעת כאן בעוד דבר שעוסק בעוצמת השינוי. עוצמת השינוי, נניח, כמו שאתה אומר, מ-0 עד 100, אז 100, אז אני מבין שזו עוצמת שינוי עצומה. ויש גווני ביניים לעוצמת השינוי שאנחנו מוכנים לעשות, יכולים לעשות, יש לנו רשות לעשות. ואתה אומר, תשמע, אני לא רץ דווקא ל-100, אני מוכן להתפשר גם בדרך.
בדרך ל-100.
כדי להיכנס לשדה של שינוי, לתהליך של שינוי. נכון? שמעתי נכון?
כן, כן. אני מוכן להתפשר בשביל להגיע ל-100, להתפשר בינתיים בדרך הלאה.
איך בסך הכל ההרגשה בקשר לדף הזה, לעבודה הזו, להתעסקות עם, 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 עם אתגר שנקרא שינוי? איך זה מרגיש? בשתי מילים.
מאוד מאתגר. והייתי אומר חדש גם, כן.
חדש.
תמיד נראה שינוי כזה, עוד פנייה ימינה, עוד פנייה שמאלה. לא משהו רציני, וזה נותן לזה ממד יותר כבד ורציני, זאת אומרת, משהו משמעותי יותר. שינוי.
כן. שינוי. אוקיי, עכשיו שאלה, אם שינוי זה אחיזה או תפיסה בדבר שאנחנו קוראים לו שינוי, אבל בעצם אוחזים בו, חזק מאוד ולא מרפים ממנו, ומקשטים אותו באיזשהו שינוי חיצוני, או ששינוי הוא באמת מהותי, או ששינוי באמת פנימי. עוצמת השינוי היא מאוד משמעותית. לא נוכל עכשיו להביא דוגמאות לעוצמת שינוי, אבל טוב לדעת שעוצמת השינוי היא מאוד מהותית בקשר לתוצאות שאנחנו יכולים לקבל. אבל, כמו שאמרת, אם נתחיל בשינוי, דק כחוט השערה, במגמת שינוי, ונוסיף לו עוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר, כך אנחנו מגיעים אל השינויים הגדולים והמבורכים. עצם ההתעסקות בשינוי, כפי שאנחנו כרגע מדברים עליו, היא מבורכת מאוד. רק נזכיר, אנחנו בקומת העמדה, ואת העמדה בחרנו כקומת השינוי. וזה לא סתם שהשיחה שלנו היא על שינוי. עכשיו למעשה, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, שאם תשתנה העמדה, תשתנה הפרדיגמה, ישתנה הדפוס, וממילא ישתנו התוצאות שאנחנו נקבל בדרך הניהול של החיים שלנו, נכון?
כן.
מכאן החשיבות של השינוי. מה צריכים כדי להכניס שינוי? מה אדם זקוק כדי להכניס שינוי משמעותי בחיים שלו, אוקיי? זאת השאלה באוויר. מה אתה צריך?
מה אני צריך בשביל שינוי?
כן.
אז ככה, אני צריך דבר ראשון החלטה, שאני הולך לקראת שינוי. אחר כך אני צריך את האומץ, ומה שהכי חשוב לי זה הכוחות לבצע את השינוי.
כן. מה שאני שומע ממך, זה שחלק מהכוחות גם תצטרך להפנות כדי להתמיד בשינוי.
נכון.
נכון?
כן.
אתה מכיר החלטות שלך לשנות שאחר כך נשכחו אי שם ו...
וואה.
לא רק אתה, כולנו.
הרבה.
כולנו. להישאר על המסלול.
להתמיד בשינוי.
צריך כוח.
כן. עד שזה נהפך לשלי, לדפוס שלי ול...
לא מובן מי לא. לא.
כן.
נכון. נכון, אתה צדק. וינת מן אביס אלה כוייך. יש כזה שיר, זוויק?
כן.
מאיפה לוקחים קצת כוייך? יש כזה שיר, אני יכול לשיר לך אותו, אני פשוט לא יודע לשיר. ואני שואל אותך, יונתן, מאיפה? וינת מן אביס אלה כוייך, וינת מן אביס אלה גליק. הקיצר, מאיפה לוקחים כוח? ואנחנו אומרים, הנותן לאייף כוח. ואנחנו אומרים, יש לאדם כוח. הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. וכשהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, איפה הוא גר באדם? איפה הוא כשאני צריך אותו, הכוח הזה? שיופיע מתוכי. שעה שאני רוצה באמת, כמו שאתה אומר, לעשות את אותו שינוי. ועל זה, אז זה נפגשנו, וגם בזה עסקנו בפגישה שלנו השבוע, כדי להעמיק בזה קצת יותר. זה נכון. אוקיי, לצורך העניין הזה הייתי רוצה להגיע טיפה לפרק העיוני בתוכנית הזו ולהקריא כמה דברים שקשורים בעניין של מקומו של כוח, מקומו של כוח בחייו של אדם, כדי שיוכל לנצל את הכוח הזה ולהוביל אותו ולהנהיג את חייו כפי שהוא בוחר לעשות, ולא שאותו כוח שתמון בו בעצם ינהל אותו ויביא אותו שוב לאכזבות ושוב שוב למקומות, למפח נפש, ולפעמים לייאוש שלא נדע מה הצרות. ואנחנו אומרים, יש לאדם כוח, אלא איך הוא מזהה אותו, פוגש אותו ורותם אותו אל אותם דברים שהוא מחליט שהם חשובים לו. דוגמת שינוי שאמרת, דוגמת ההחלטה הנכונה, דוגמת ההישארות על המסלול של שינוי, ההתמדה בנושא השינוי, ולא החזרה אל ההרגלים הישנים. אז בזה אני ברשותכם הייתי רוצה טיפה להאריך וטיפה להעמיק. הבאתי איתי משהו שאני מרגיש חובה להקריא אותו. הוא מאוד יסודי בהבנת אנחנו את עצמנו ואת כוחנו. צילמתי בתוך הספר הנפש של הרב יצחק גינסבורג, שליטה הנפש. וצילמתי כמה דפים, אני רוצה להקריא לך אותם. אנחנו אחר כך נעשה עם זה איזושהי עבודה בעזרת השם. משום שכאן תמון הכל. אנחנו קומת העמדה, ובקומת העמדה היא קומת השינוי. ואתה אומר, איפה כוחי? איפה תעצומות נפשי? כל מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. איפה אתה שוכן בי? ואני מקריא, אני מקווה שאני אצליח להקריא כמו שהייתי רוצה שהדברים יישמעו, כדי שהם יהיו פשוטים. אומר הרב גינסבורג, הנפש האלוקית והנפש הבהמית. כל עבודת הנפש על פי דרך החסידות מיוסדת על ההבחנה המבוארת בראשית ספר התניא. כי על השלטון בנפשו של היהודי מתמודדות שתי נפשות. נפש בהמית, בסוגריים טבעית, ונפש אלוקית. ציטוט, לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. נכתיב, ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחרה, והיא מתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכתכתיב כי נפש הבשר בדם היא, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשפט חיים. סוף ציטוט. חוזרים אל הרב גינסבורג. הנפש הבהמית היא הטבע האנושי המולד, שמושפע בעיקר מהצרכים הגופניים של האדם, ומהצורך לשמור על קיומו ושלמותו בעולם. תודעת הנפש הבהמית רואה את העולם הגשמי כתכלית הכל, וכקנה המידה לקיום, ואת קיומו של האני כמטרה העליונה. אומנם גם הנפש הבהמית, בסוגריים של יהודי, יש טוב. גם בנפש הבהמית של יהודי יש טוב. נטייה טבעית לאהבה ולחסד כלפי הזולת, ללא כל חישוב אינטרסנטי. אבל הטוב הזה אינו טוב אלוקי מוחלט ואין סופי, אלא מוגבל בגבולותיו האנושיים של האדם, ובמידה בה הטוב כלפי הזולת לא יפגע באדם עצמו ובצרכיו. קיצור, זה מין לופ כזה שהטוב שמופיע שם, אבל הוא בתנאי שהוא לא פוגע באינטרסים שלי. סוג של טוב, אומנם קיים, אבל אנחנו מתחילים לשמוע איזה אופי יש לטוב הזה. לעומתה, הנפש האלוקית, חלק אלוה ממעל ממש, היא מתנה מן השמיים שניתנה ליהודי. נשמה שנתת בי, תאוריי. תודעתה של הנפש האלוקית אחוזה וקשורה באלוקות. שאיפתה העצמית של הנפש הזו היא לחזור ולהתאחד בחיק הבורא. אין לה עונג מלבד התענוג באלוקות, וגם ראיית העולם של העירייה האלוקית המבחינה כי העולם כולו נמצא אך ורק בכוח הבריאה התמידית המהווה אותו. כאשר הנפש האלוקית מנצחת במרכאות ושולטת במרכאות בשיעותו של היהודי, מודעותו נעשית מודעות אלוקית. כל טוב שהוא עושה מתמלא בעוצמת אין סוף של הטוב האלוקי המוחלט. ופנייתו אל השם היא פנייה טהורה ונקייה, שמטרתה היא אך ורק קישור לאלוקות, ולא ניסיון להעצמת והאדרת האני, תוך כדי ניצול האלוקות חס וחלילה. אומנם תכלית בריאת האדם בעולם אינה שיבטל את מודעותו האנושית, אלא שהמודעות האלוקית תאיר גם בתוך נפשו הבהמית. וזאת כאשר מודעותו היא מודעות טבעית, בה זורמת המודעות האלוקית בטבעיות וממילא בתוך כלי המודעות האנושית. סוג של אדם, אלו המילים שלי, שומע אותי?
כן.
סוג של אדם, סוג של יהודי, שמה שמואר ממנו הוא האור האלוקי שבו, גם בתוך הנפש האלוקי, גם בתוך הנפש הבהמית. אומר הרב גינסבורג, כאשר היהודי מודע לקיומן של שתי הנפשות הללו בקרבו, הוא חי בחוויה הקיומית שבתוכו, מתרוצצים שני הכוחות נפרדים, המושכים אותו לכיוונים שונים ומנוגדים, בי, בך, בכל אחד מאיתנו. חוויה זו היא חוויה משחררת. מחד, היא פותרת את האדם מלהדחיק ולהסתיר את מגבלותיו וכישלונותיו, שהרי הוא יודע שבבסיסו מונחת הנפש הבהמית, שמטבעה השואפת היא ונוטה אל הנמוך ואל האנוכי. מאידך, אין היהודי שוקע בייאוש ובהשלמה עם הכישלונות, ולהפך, מתוך מודעות לקיומה של הנפש האלוקית בקרבו, הוא נאחז בחבל ההצלה האלוקי המשתלשל אליו, ובטוח בכוחו של השם להתגבר על הפער שבין שני העולמות, שתי הנפשות, שתיהן בתוכו, ולגרום גם לנפש הבהמית שלו להזדכך ולהיות ראויה לכך שדרכה תתגלה הנפש האלוקית. כדי לגשר על הפער שבין שתי הנפשות ההפוכות כל כך זו מזו, ניתנה באדם גם הנפש השכלית, שהיא ממוצעת בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. תודעת הנפש השכלית מתגלה כאשר האדם פועל בצורה אובייקטיבית המודרכת על ידי שכלו, ולא על ידי דחפיו הגופניים והנפשיים. מצד אחד, הנפש השכלית קרובה אל הנפש האלוקית, מכיוון שהיא איננה משועבדת לגוף ולדחפיו, והיא מסוגלת להתגמש ולשנות את נטיותיה בהתאם להכרות אליהן תגיע. מצד שני, אין היא זרה לתודעת הנפש הבהמית, מכיוון שמושגיה הם מושגי העולם הזה, ואינם תלויים בהכרות ובהשגות אלוקיות עליונות. על כן, הנפש השכלית יכולה לתרגם את שפת הנפש האלוקית לשפת הנפש הבהמית, על מנת שגם הנפש הטבעית תוכל להתפעל מעניין האלוקות, ובכך לבוא לידי תיקון. כאן, בנפש השכלית, העומדת בין שתי הנפשות המושכות כל אחת לכיוונה, עיקר מקום הבחירה החופשית של האדם. ועדיין יש לשאול מיהו האדם עצמו. איזו נפש מבין הנפשות הללו היא העיקרית, העצמית לאדם, ואיזו נספחת לו מבחוץ. מי הוא האני של האדם? נאמר בספר התניא כי בבינוני, סתם יהודי שאינו צדיק, נפשו הבהמית היא האדם עצמו, מה שאין כן בצדיק. וראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, המזדהה כולו עם נפשו האלוקית. מציאותו הנגלית של האדם, רוב מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, נובעים מכוחותיה של הנפש הבהמית. אם יתבונן האדם על עצמו בכנות, יגלה כי כמעט בכל רגע ורגע של חייו מושפע הוא מנטיות הגופניות, אנוכיות, בהמיות. גם מי שנוהג בשלמות כפי הדרכות התורה ומרסן בכל עת את מחשבותיו ודיבוריו ומעשיו שלא יבטאו את נפשו הבהמית, אלא יהיו כלי שרת לנפש האלוקית בלבד, יודע בכמה מאמץ מודע כרוכים הדברים, וכי משיכת הנפש הטבעית והיומיומית היא לכיוון ההפוך. האני המודע של האדם, אם כן, הינו הנפש הבהמית. אתה שומע, יונתן?
כן.
האני המודע של האדם, אם כן, הינו הנפש הבהמית. מצד שני, הנפש האלוקית שביהודי הינה פנימית ועצמית לאין ארוך מהנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא מעין קליפה המכסה ומסתירה את הטוב האמיתי האלוקי של עצם היהודי. היא נפשו האלוקית הקשורה ללא הפסק בהשם, או במילים אחרות, המהות של היהודי היא נפשו האלוקית.
כן.
מה שמעת שהקראתי?
שמעתי שיש נפש אלוקית, יש נפש בהמית, והנפש האלוקית צריכה לשלוט על הנפש הבהמית, אם הבנתי נכון.
כן, איך היא תעשה את זאת? באמצעות מה? מה כלי הניהול שלה?
באמצעות הנפש השכלית.
באמצעות הנפש השכלית.
שהיא הממוצעת בין שתי הנפשות.
נכון, נכון. נכון. זו התמצית של הדברים שכותב פה הרב גינזבורג. וזכינו, ברוך השם, נפש מורכבת משלוש, בהמית אלוקית ושכלית. הקראתי לך את זה מתוך הספר הנפש של הרב גינזבורג.
באיזה עמוד זה נמצא שם?
זה נמצא בעמוד פרק א'. מי שיפתח את ספר הנפש בפרק א', מיד יראה את מה שהקראתי. עמוד למד דלת. אוקיי, יפה, אנחנו מתקדמים. אני שמח שזה הסיכום, זה הרושם שהדברים עשו, וזה נכון, ברוך השם, שהנפש היהודי, נפש אלוקית, נפש שכלית ונפש בהמית. ואנחנו הבנו מהרב גינזבורג מה הן האישיויות של כל נפש כזו, מהי המודעות שלה, כך הוא קורא לזה, המודעות היא, הכוונה היא האופי הפנימי שלה, התעודה שלה, או האופי ההתנהגותי, אם אפשר לומר עליה, ומה כל אחת מהן תורמת ושלושתן בנו, נכון? והיא בעצם הנפש השכלית, כאשר היא מאפשרת לנפש האלוקית להאיר את אורה, ומשעבדת את הנפש הבהמית, לשרת את הנפש האלוקית בעצם, הנה הכלי והנה האור. מכאן, זה מה שאתה ביקשת לומר, השינוי שאני רוצה לעשות בחיים שלי, אני זקוק לו כוח. דרוש לי כוח. דרוש לי אומץ. דרושה לי החלטה, ודרושה לי התמדה והמשכיות.
נכון.
ומה שגילינו כאן בעצם ש... כל הכלים הללו וכל המקורות הללו טבועים בנו ומונחים להם בתוך הנפש האלוקית, ברוך השם, הנפש הבהמית שהיא מביאה את אותו כוח עצום שטבוע באדם, בטבעיות שבו, והנפש השכלית שאמורה להתחיל לנהל את המשק המופלא האלוקי המדהים הזה, ללכת לאן שאנחנו נרצה. אנחנו אומרים, יש לך כאן מטבע? כמה צדדים יש למטבע?
שתיים.
שני צדדים למטבע. אוקיי, מי שחי בתחושה של שני צדדים למטבע, חי בעולם של או-או. ואנחנו אומרים למטבע ישנם שלושה צדדים, גם הדופן שלו היא צד. ובשעה שאתה מסתכל על שני הצדדים של המטבע דרך הדופן השלישית, בעצם אתה יכול לראות במבט אחד את שני הצדדים פועלים. אז במשל ובציור נאמר שהצד הצר של המטבע היא נפש השכלית, צד אחד הוא נפש אלוקית, צד שני הוא נפש בהמית, וכשרואים בעיניים של נפש שכלית את שניהם, מתחילים להבין מה הכוחות שפועלים בי, מי מנהל את העניינים פה, מי משתלט על מי, מי מאיר את מי, מי מנהל את מי. אני ממשיך מתוך הספר הנפש של הרב יצחק גינסבורג, כותרת הנפשות השונות, הבדל ודמיון. על שתי הנפשות הנ"ל נאמר, את זה לעומת זה עשה האלוקים. לשתי הנפשות יש תבנית שלמה וזהה של כוחות ולבושים. אך תכונות הנפש האלוקית הן מידות טובות אלוקיות, בעוד תכונות הנפש הבהמית הן מידות רעות בהמיות. בנוסף, כפי שכבר צוין, ניתן לתאר גם את הנפש השכלית כחוללת מבנה שלם של תכונות, שהן במרכאות אובייקטיביות. יחסית תכונות אנושיות ולא בהמיות. אך כל עוד לא נשתעבדו לנפש האלוקית, הן נוטות לצד הבהמי של האדם לשרתו ולהצדיקו. ההבדל היסודי בין הנפשות הללו נגזר מן הכוח הראשון והעליון שבכל נפש, כוח האמונה. האלף מבין כף בית הכוחות שבמפת הנפש. כוח האמונה, היינו, ההנחה הנפשית הקיומית הראשונית שעומדת בבסיס הנפש, שממנה ועל פי הנגזרים אופיים של כל שאר כוחות הנפש ולבושיה. בסיס האמונה הראשוני הזה קובע את ההזדהות הקיומית של הנפש, וממילא את חתירת כל כוחות הנפש ולבושיה לממש ולחזק את קיומו של האדם. הנפש השכלית אומרת, אני חושב, משמע אני קיים. הנפש הבהמית אומרת, אני רוצה, מתאווה, מרגיש, משמע אני קיים. ואילו הנפש האלוקית אומרת, אני קשור בהשם, ורק כך אני קיים. וביתר פירוט, בנפש הבהמית הטבעית, האדם מאמין בעצמו ובכוחותיו הטבעיים. הנחת החיים הבסיסית שלו היא כי הוא צריך לדאוג לקיומו ולרווחתו. למקומו הראוי בחברה ולזכות בהכרה מתאימה מסביבתו. כאמור, הדאגות הללו אינן דבר רק שלעצמן, אלא כאשר הן הופכות לביטוי של אמונה, של תפיסת האני כעיקר ומרכז המציאות. כאשר הנפש הבהמית היא השולטת בתודעת האדם, כל פעולה שהוא עושה נגועה בנגיעה. אינטרס, באגואיזם סמוי שהוא השורש הראשון לכל מעשי האדם. בנפש השכלית האדם מאמין בהישגי השכל האנושי, במדע המרחיב את גבולותיו מדור לדור. האדם מאמין כי בכוחו של השכל האנושי המתפתח לחבוק את כל נושא החיים, להכריע בשאלות הקיומיות של האדם ולקבוע את אמות המידה האמיתיות בחייו. אך האמת היא כי למרות שהאמונה, הנחה עיוורת זו עצמה, אינה ניתנת להוכחה על ידי כוחות השכל עצמו, היא העומדת מאחורי גאוות השכל האנושי, הטוען כי אין לאדם לאחוז במה שלא ניתן למדידה ולביקורת של השכל. בנפש האלוקית, האדם מאמין אך ורק באלוקים חיים, שמעל לכל מה שניתן לתפוס בשכל, לית מחשבה תפיסה בי כלל, אין מחשבה תופסת בו כלל. האמונה של כל נפש ונפש היא המכתיבה את האופי של שאר כל הכוחות והלבושים. בנפש האלוקית כל הכוחות והלבושים מכוונים הם לשם השם ולכל המתחייב מהצו האלוקי. בנפש העליונה האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל כל המידות פנימיות וחיצוניות הן להשם לבדו. בנפש השכלית הכל הוא לשם השגת השכל וההזדהות עם האמת אותה הוא חושף, עד כדי רצון למצוא הנהגה מתחייבת על פי השכל. בנפש הבהמית הטבעית הכל הוא עם נגיעה עצמית להנעת האדם לגרמי. דרך משל, אין כלל להשוות אהבה אנושית לאהבת השם, מכיוון שאהבת השם הינה מידה בעלת אופי שונה וייחודי מאהבה אנושית סתם, כפי שהוסבר במבוא. דווקא המידות של הנפש האלוקית יכולות להוות משל טוב למידות האלוקיות, מכיוון שדווקא בהן מאירות ומתגלות המידות האלוקיות. וכאן נעצור. מה שלומך?
מצוין. אני רואה שלפחות יש לי כותרת לכל מיני דברים שאני מזהה אצל עצמי.
אוקיי, אני שמח שנכנסנו אל המעיין בעומק ובנקיות ובצלילות הזו, כדי לשחשך קצת בתוך המים החיים של תורת אמת, של מבנה הנפש, על פי הארי, על פי הבעל שם טוב, על פי בעל התניה, כפי שפורשו בשפתו ההצחה של הרב גינסבורג, בשפת הדור. עכשיו, נזכור שאנחנו עוסקים בשינוי, נזכור שאנחנו בקומת העמדה, ונזכור ששינוי מחייב כל כך הרבה כוחות, ועכשיו זה אתה גילינו באיזו צורה פלאית ומופלאה ומיוחדת, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו ונותן לנו אפשרות לבחור, לגלות, להעצים מתוך עצמנו, מנפש אלוקית, מנפש בהמית, מנפש שכלית, כדי לקיים את השליחות שלנו. נכון? זה מה שאני שומע, זה מה שאני למד מהכתובים, זה מה שאני למד מהמילים. אז זהו מקור הכוח. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח, והוא מטביע אותה בנפש. עכשיו השאלה, איזו מהן תוביל אותנו אל לאן שאנחנו רוצים, אל אותו מקום שבו אנחנו רוצים להיות, אל אותה עמדה חדשה שאנחנו רוצים לבחור. שאלות עד כאן.
אין שאלות.
אין שאלות. אוקיי.
יש סקרנות.
יש סקרנות. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לא מסתפקים בהבחנות של הפרק החשוב והעמוק הזה. אנחנו רוצים לדעת, אוקיי, איפה אני בזה? מה זה נוגע אליי? איפה אני בכל זה? מהו אותו אור אלוקי שבוקע מתוכי, מאיר בי? מה הן אותן תכונות שספונות בתוכי מהנפש האלוקית? ומה בי נובע מתוך נפש בהמית, בכל דבר שאני עושה, בכל לבושי הנפש? ניתחנו את זה באירוע, כשעסקנו באירוע של אתה מגיע מהסופר ונתקל עם המונית, עם 30 סקיות, עם מסעית. מה מופיע שם? נפש בהמית, נפש שכלית, נפש אלוקית. הדברים הם יומיומיים, הם בחיים. והקונץ הגדול והאתגר הגדול והמתנה הגדולה שאנחנו עושים כאן באימון יהודי, פשוט לזהות אותם. ומרגע שזהינו, נוכל לנהל כאן משהו בעזרת אותם כוחות עצומים שטבועים בנו, וטמונים בנו, וצרובים בנו. ברוך השם, בעזרת השם. עכשיו, מה שעשינו במפגש השבוע, בעבודה שעשינו, הלכנו לחפש את הנפש האלוקית והנפש הבהמית שבכל אחד מאיתנו. אנחנו ממשיכים. יונתן, אני רק רוצה לומר שתי מילים למאזינים לפני שאני חוזר אליך, בסדר?
כן.
אוקיי, שבשלב הזה אנחנו מגיעים לכלי, כלי ניהול שנקרא קמז. הקמז הוא ראשי תיבות של כרטיס מהות זהות, והוא צבוע בשני צבעים, כחול ואדום. כאשר אמרנו, הכחול קראנו לו צד המקור, ולאדום קראנו צד הטבע. המקור הוא כאילו המקור שלי. מהו אותו מקור? נפש אלוקית, על תכונותיה הפנימיות, שעוד אנחנו צריכים לזהות אותה. ובצד השני של הקמז, קמז כרטיס מהות זהות, הוא בגודל של כרטיס אשראי. הוא מלא אשראי, אפרופו מי שרוצה לדעת. והצד האדום שבו, הטבע שלי, הוא הופעתה של נפש בהמית, שלא פשוט לזהות אותה, לפגוש אותה, איך היא מופיעה דרכי. עכשיו, תודה רבה שאני הבנתי שיש שלוש נפשות, וזה לימוד עצום, אבל אני רוצה לדעת איפה זה בי. מה זה נוגע אליי? איך זה מאיר דרכי? מה הן אותם כוחות שפועלים בתוכי? מה אני פוגש? מה מנהל אותי? מה יש בי? מה תמון בי? בי! בי, בי, אני, בני, אתה, יונתן, אתה, זביק, לכל אחד מאיתנו, כשם שיש לנו תביעת אצבע, שאין אף אחד בעולם כזו תביעת אצבע, יש לנו גם תביעת נשמה. וכל אחד מאיתנו קיבל את הנשמה המיוחדת שלו מתחת כיסא הכבוד, מקור הנשמות. ואנחנו רוצים רק לדעת מה האור שבוקע ממנו, מה אותם לבושים, כדי שנוכל לדעת, כמו בבישול, מה להוסיף, מה לגרוע. היינו בוודאי רוצים להוסיף נפש קצת, נפש אלוקית למרק. וקצת להוציא החוצה נפש בהמית מתוך הצ'ונט הזה, כדי שאנחנו נתחיל לנהל את השליחות שלנו, את ההופעה שלנו בעולם הזה. עד כמה שכוחנו יכול, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אוקיי, ואכן הקמז הזה הוא כרטיס שאנחנו כל אחד עושה אותו בארנקו, כל אחד מהאומנים שלנו, כל אחד מהמאמנים שלנו, כל אחד מהבוגרים שלנו, ברוך השם כבר מאות אנשים ברחבי הארץ, הולכים עם הכרטיס הזה שנקרא קמז. ועכשיו, כדי להגיע אל אותו קמז, שהוא בעצם מנגנון הניהול, הזיהוי והניהול והבחירה שלנו, נפגשתי השבוע עם יונתן, כפי שהזכרנו כבר כמה פעמים בתוכנית הזו, ועשינו שם את העבודה. שתף אותנו קצת בפגישה שהייתה לנו, במסע שעשינו אל תוך הבירור הזה של קמזך. כרטיס מהות זהות, מקור וטבע, כחול, מקור, אדום, טבע. בבקשה.
טוב, אז קיבלתי שאלונים. שאני הייתי מקריא אולי 2-3 שאלות מתוך, או כדוגמה, למה חבריך הם חבריך, מה אתה מוצא בהם, תאר הצלחה גדולה שלך.
זה התחיל שמזהה מה?
שמזהה את המקור שלי.
אוקיי.
שדרך השאלות האלה, אני צריך לענות על השאלות האלה, שאגב זה בכלל לא היה קל, אבל ראיתי פתאום צפו לי הכוחות שבמקור שלי, שבנפש האלוקית שלי. עוד סוג של שאלה, אם נשאל את אשתך מהן מעלותיך, מה תהיה תשובתה?
שאלת?
כן.
אוקיי, טוב.
זה באמת היה מרתק. אתה בן 120 וכל חבריך ומוקריך מארגנים לך מסיבת חיים שכאלה. מה היו הדברים המרכזיים שיאמרו עליך במעמד זה? נעזרתי גם בחברים. וכל מיני שאלות בשביל לזהות את המקור שלי, זה רק היה דוגמה. וסוג שאלון נוסף היה, זה לזיהוי הטבע שלי. דוגמה לכמה שאלות, כשאתה רוצה להשיג משהו ואתה לא מצליח, במה אתה תולה את זה? האם זכור לך שנכשלת במשהו שהיה לך מאוד חשוב להצליח בו? מהו הכישלון ומה לדעתך גרם לכישלון? מתי הפגנת שליטה או ניהול באמצעות שליטה יביאו לך תוצאות? איפה אתה הכי זכאי שיכבדו אותך ולא מכבדים אותך? מה בא לך ואתה יודע שזה לא טוב בשבילך?
כמה שאלות היו בטבע? בכל שאלון כזה, בערך?
בטבע 15 שאלות.
אוקיי.
עניתי על השאלות האלה.
איך הייתה הרגשה לעסוק בזה?
סוג של חשיפה לתוך עצמי, חדש, ומאוד מרתק. להתחיל להכיר את ה... כמו שהגדרת לי את זה, ארגז כלים. שזה באמת מעניין לראות מה יש לי ועם מה אני יכול מחר לעבוד. את כל ה... מכל התשובות האלה תמצטתי לתוך טבלה, שהטבלה אומרת ככה, לאחר שענית על שאלות המקור והטבע, אסוף את התכונות, הכוחות שהופיעו בתשובותיך לתוך הטבלה הבאה, מקור...
אתה מכירים מתוך הטבלה?
וטבע.
אוקיי. לא, אני מתכוון, זו הכותרת של הטבלה.
זו הכותרת של הטבלה.
שהיא מרכזת ומכנסת את סך כל התשובות.
תמצית הכוחות של המקור ותמצית הכוחות של הטבע.
כן.
אחרי שמיליתי, לפי כמה שיכלתי את הטבלה, ישבתי לחדד את זה שוב, ובסוף העתקתי את הכל לכרטיס כמז הזה, שהוא נראה לי כרטיס מאוד מעניין.
האם תועיל בטובך להקריא לנו אותו? אני, אם תרצה, אני אשמח מאוד.
טוב, אז אני כבר החלטתי שאני הולך להקריא אותו.
יופי, אני שמח, ברוך השם, כל הכבוד לך על האומץ, וזה זיכוי הרבים, אני מאוד מודה לך שאתה לא מפחד. יופי, מצוין.
אם אתה תתחיל... אני חייב להגיד, בני, שזה בזכות שאתה מאפשר.
לא.
זה לא הייתי מגיע לזה לבד, כמו שלא הגעתי לזה לבד עד היום.
אוקיי, תודה. עם מה אתה מתחיל?
עם המקור שלי.
המקור, שהוא כחול.
שהוא בצבע כחול.
אוקיי, בבקשה.
טוב. אחד.
רק שנייה, לפני זה אני רוצה לומר, אנחנו לא מחפשים כאן מדויק, זה לא מדעים מדויקים. זה לא ההגדרה, זה לא החידוד. אני אומר את זה גם לך. זה לא הדיוק. זה ביחסי שפגשת, ואם אתה זיהית אותו, מהו המקור ומהו הטבע, כן? אנחנו נמשיך לדייק אותו, נמשיך לכוון אותו, נמשיך לפגוש אותו, נמשיך לשכלל אותו. כך שאני אומר, מה שאתה עומד עכשיו לומר, כן, בעוד חודש, ייתכן שתשנה כאן משהו, ואנחנו אוהבים לשנות את הקמז. אז בבקשה, אז עכשיו אנחנו שומעים את הקמז כפי שכרגע, כתוצאה מהעבודה שעשית, הוא הלך והצטמצם והתרכז אל אותם סעיפים. בבקשה.
אוקיי. המקור שלי, יושרה, כנות ואמיתות. 2. גיליתי אצל עצמי מנהיגות. 3. הבנה. 4. נתינה. 5. יצירתיות. 6. אמונה ותפילה. זה במקור שלי.
כן.
בטבע שלי, גאווה, שליטה, בריחה, קיצוניות, לרצות את השני ופיזור.
פיזור?
כן.
מה הפירוש פיזור?
לא מסודר, לא רוצה להיות מסודר, מבולבל.
אוקיי. אוקיי, אני רוצה להציע שלא ניכנס לעומק, יש הרבה להיכנס בפנים ולהבין באמת מהו אותו מקור. רק אני אומר מאוד בקצרה, שהמקור הוא אותם חומרי יסוד שקיבלנו אותם בחינם, מאבא, מאימא, מבורא עולם. לא עשינו כלום כדי שהוא יהיה מה שהוא. זה לא משהו שפיתחנו. זאת לא מיומנות שרכשנו ושפיתחנו כתוצאה מזה שאנחנו חכמים ויש לנו ניסיון. לא. לאותם חומרים, חומרי יסוד, אנחנו אומרים, אתה נכנס לחנות לבקש צבע ורוד, נותנים לך אדום ולבן, לך תערבב. בקשת של הצבעים יש שלושה צבעי יסוד שמערבבים אחר כך את כל מיליוני הגוונים. אדם בא לעולם, קיבל את, את אותן תכונות יסוד, שהוא אפילו לא יכול, הוא לא יכול לקלקל אותם אפילו. אין, אין לו גישה אליהם בכלל. היא בנפש היחידה, היא ברומי ההשגה שלו, הוא מלווה אותו כל חייו. כך שזה דבר שאפשר לתת בו אמון. משהו שאפשר לבנות עליו. לא רוצה עכשיו להיכנס לדיוק של הדבר הזה, זה עבודה, זאת מלאכה רבה. על כל פנים, אני רוצה להודות לך, ואם אתה יכול, הייתי רוצה לשמוע עוד פעם את המקור ואת הטבע במהירות, מתוך הקמז שלך. בסדר? אני רק מזכיר שהכחול הוא המקור, האדום הוא הטבע. בבקשה, המקור.
אוקיי. יושרה, כנות ואמיתות, זה המקור שלי. מנהיגות, הבנה, נתינה, יצירתיות, אמונה ותפילה. בטבע שלי, גאווה, שליטה, בריחה, קיצוניות, לרצות את השני ופיזור.
יופי, אני ממש, אני אסיר תודה לך על זה שהסכמת לעשות את העבודה וגם להביא אותה לכאן. זה לא מובן מאליו, אז יש כוח גדול. מגיע לך, בפסח מגיע לך שקית עם אגוזים, משהו משהו. אנחנו ממשיכים.
כן.
היינו בקמז, הקראת לנו את הקמז. הייתי רוצה לעשות איתך איזשהו תרגיל כמזי, בסדר? כאילו מרכיבים משקפיים של כמז.
אוקיי.
כרטיס מהות זהות. בוא ניתן קפיצה בחזרה אל האירוע שבו בעצם פתחנו את העבודה שעשינו המשותפת.
כן.
כן? תזכיר לי את האירוע במהירות, אני חוזר מהסופר.
נהג מסעית חוסם את הכניסה לחנייה, אני עם סקיות, וכשנהג המסעית הגיע אני צועק עליו ומתפרץ עליו וכו'.
למה אתה מתפרץ עליו? מה היה שם?
אובדן שליטה.
לא, אני מתכוון, מה הסיטואציה?
מה,
אתה הגעת אימונית ו...
והייתי חייב עם 30 שקיות לסחוב ברגל, בגלל שהוא חסם לי שם את הכניסה.
אוקיי, ואז?
ואז חיכיתי, יד שנהג המסעית הגיע, הוא הגיע, ואז צעקתי עליו, ואיך זה שהוא ככה חוסם לי את החנייה, ואיך הוא לא מתבייש.
זה היה אירוע במצוי.
נכון.
שאיתו יצאנו לדרך כאן בעבודה.
נכון.
עכשיו, אם אנחנו מרכיבים את המשקפיים של הקמז, ומתבודנים על אותו אירוע, עליך, אתה מתחיל לזהות, מה אתה מזהה שם אם אתה כבר יכול, למרות שזה קצת מהר, זה מין תרגיל, כדי להתחיל ולזהות איזו נפש פעלה שם, מה שם הופיע ממני. יש בי גם את זה וגם את זה. מה שם הופיע, מסעית ממול, אני במונית, 30 שקיות, ואני מופיע. מה מופיע שם? בכמז. נפש אלוקית, נפש בהמית. כן? אתה יכול לומר לי, כמה הופיע מזה, וכמה מופיע מזה שלך, יונתן? זה נשמע קצת מדעי כזה.
כשאני מסתכל על הטבע שלי בקמז, דרך המשקפיים של הקמז, כמו שאתה קורא לזה.
על האירוע.
על האירוע. אז אני רואה שהופיע לי שם בטבע, הופיע לי גאווה, שליטה וקיצוניות. אני התפרצתי. וכשהסתכלתי במקור, היה לי קצת קשה למצוא, אבל אני חושב שאולי יושרה, כנות ואמיתות הייתה שם, כי בסך הכל הייתי צודק. זאת אומרת, אני דברתי אמת שצעקתי עליו. אולי לא פעלתי נכון, וזה לא מה שאני רוצה לפעול. אבל במצוי, זה הדבר היחיד שמצאתי במקור.
אתה יכול לומר לי באחוזים, כמה מהנפש הבאמית, על התכונות שכתובות בקמז שלך, הופיעו שם עם המונית?
90 אחוז.
סליחה?
90 אחוז. 10 אחוז הייתי נותן לזה שאני צודק שם. אבל מהנפש...
אתה יכול להיות צודק מהבוקר עד הלילה, זאת לא הנקודה אם אתה צודק או לא. השאלה, מה הופיע שם, מה פגש הנהג של המסעית? מה ראו השכנים את יונתן עם 30 שקיות על השביל? מה מופיע שם יונתן? זאת השאלה. לא אם היית צודק או לא. באירוע, אני מתכוון. מתוך הקמז. זה תרגיל. מה הופיע, ואם יכולת לומר אותו, לבטא אותו באחוזים. אנחנו מחפשים איזשהם מדדים, איזושהי תחושה. מי היה שם מתוכי? בלומר שאני גם מקור וגם טבע, בלומר שאני גם נפש אלוקית וגם נפש בהמית וגם נפש שכלית, באירוע של השקיות ושל המסעית, מי ממני הופיע שם? זאת השאלה, נכון?
כן.
אז מה אתה אומר?
במקור קשה לי יותר לזהות דק יותר, אבל בטבע זה ברור, זה צועק לשמיים, גאווה ושליטה וקיצוניות.
עכשיו, אחרי שעשינו תרגיל קטן בזיהוי, שזה ממש אולי, בוא נגיד, שלוש דקות בחיים. כן? זה ממש רסיס קטן מסדר יום. והקמז מתחיל לאפשר לנו לזהות מה, 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 מה פועל. לא רק מה פועל, אלא גם מה מפעיל. בקיצור, מי מנהל את העניינים פה? מתוכי. וזה נקרא נסיעת הפכים. משום שגם המקור וגם הטבע זה אני. אז איך זה שמופיע דווקא מה שאמרת שהופיע? מי הזמין אותו להופיע? מי קרא לו להופיע? איפה המקור? באותן שניות ממש. בכלל, מי מנהל את העניינים? מה אתה אומר על זה?
לא יודע, אני לא הייתי שם בישיבה הזאת. מי ינהל את זה? זה קפץ לי.
זה קפץ לי.
אני התפרצתי, אני לא הלכתי לחשוב מה להגיב. ונהג מסעית חוסם אותי והוא חוטף בראש.
ואז מה קורה? מה נשלף ממך?
גאווה, שליטה, קיצוניות, זה מה הדפוס שלי. זה מה שהופיע שם.
אוקיי, ועכשיו שאנחנו יודעים מי אתה, באמצעות הקמז, זה כאילו כל הצד של המקור, כל הצד של הנפש האלוקית, כאילו הצטנף והתחבא ולא הופיע שם בין השקיות מול המסעית. זה מה שאני שומע.
נכון.
מה אתה אומר על זה? איך אתה רואה את זה מהצד? איזה הזדמנות זה נותן לך לנהל את חייך? זה מה שאני, לא, זה מה שמעניין אותנו. הכלי.
זה לדעת שיש אפשרות אחרת לנהל אותה. את האירועים מן הסוג הזה.
אתה יכול לתאר לי את בעיניים של קמז, איך היית רוצה להופיע שם, דרך אותו קמז, באותו אירוע?
כן, אנחנו הגדרנו גם את הרצוי, אני אמרתי מה אני הייתי רוצה לראות שם באירוע.
נכון, בתחילת העבודה, נכון, כן. ברצוי.
ומה שאני הייתי רוצה לראות זה כשנהג המסעית חוסם אותי והסיפור הוא אותו סיפור, אני במקום להתפרץ, אני מאיר בנחת. ואני מסביר לו שזה לא הוגם ולא בסדר, אבל בסוף גומרים עם לחיצת יד. זה האירוע ברצוי שלי.
יש בך את הכוחות שהיו מאפשרים את זה? אתה מזהה אותם?
אחרי שאני רואה את הקמז, אני יותר מאמין בזה.
אתה יכול לשים את האצבע בקמז ולומר לי, משם הייתי נכנס לשידור, משם הייתי רוצה לנהל את ענייניי?
כן.
מהקמז?
כן.
מה בקמז היה צריך להופיע אם היית יכול אתה לנהל אותו? אם נהג מסעית, אני שואל.
אני הייתי לוקח משם את המנהיגות, לתפוס פיקוד על האירוע הזה, הבנה. לנסות להבין אולי בכל אופן קרה לו איזה פשלה או משהו כזה. אמיתות, להיות עם איזה יושרה פנימית, נאמן לרצון שלי להבין.
מה עוד?
ויצירתיות.
אוקיי. טוב, זה מין תרגילון כזה, שמאפשר לנו להציג את הקמז ככלי, לא תאמר לי בחלקו העליון של הסולם שם, רם וניסה, איפה שהמלאכים עם הכנפיים עושים אווירה ורוחניות, אלא בעומק שדה החיים הכי פשוטים, חזרתי מהסופר, נתקעתי מול מסעית, עמדתי בתור, הייתי באספת הורים, הייתי בעסק שלי, הייתי בלימוד, נגמר הקפה, נגמרו המים החמים במיחם, הילדים לא הורידו את הזבל. אני מתקבל לדברים מאוד פשוטים, מאוד מאוד פשוטים. איפה אני שם? איפה הכוחות שלי שם? מה פועל בתוכי? מי מנהל אותי? זה היה מין תרגיל כמזיק כזה כדי להתחיל לזהות ולהשתמש בו באותה נסיעת הפכים של באמת כוחות הפכים, כפי שראינו במה שלמדנו מרב גינסבורג, נפש אלוקית, נפש בהמית, וללא נפש שכלית, נפש אלוקית קשה לה להתערב בניהול חיינו. יונתן, בוא נסיים את השיחה שלנו, בסדר?
כן.
מה לקחת מהפגישה היום?
קמז.
קמז.
זה כלי שלא יאומן. אני עבדתי על זה השבוע איתך, ופשוט התפעלתי למה זה מסוגל להגיע, אם אני רואה פתאום כוחות שצפים, דברים שלא ידעתי שהם קיימים אצלי. שעשיתי את השאלון, אז כל התשובות של החברים ושל אשתי.
יופי, אני מאוד שמח. אני מאוד שמח. אני נפרד ממך בשלב הזה. ערב טוב. חודש טוב. כל טוב ולהתראות.